יחד זה מרכיב את המילה יוחאי, שאיך התורה לא תשכח על ידי זרו של יוחאי. כי אנחנו פוגשים את העניינים בחיינו עם הפנימיות שלהם, עם התוכן הפנימי שלהם, אז זה מאיר לנו באור גדול. כשאנחנו פוגשים את המציאות רק ברובד החיצוני שלה, זה לא אומר לנו כלום. או זה אומר לנו קצת, ובאיזשהו שלב אנחנו מאבדים עניין. בשבת האחרונה הייתי במעלות, ביישוב מעלות. שם הייתי עם קבוצה, ונתתי שיעורים, ובמבנה סמוך התארחו קבוצת חסידים עם הרבי שלהם. אז שמחתי שיהיה לי קצת, גם לי מעניין, לשמוע את אותו רבי, לראות אותו. זה חצר שאינה ידועה, די מספר משפחות מועט, הם נקראים חסידי שטריקוב מירושלים. אז הם חילקו שם את החוברת עם הדברי תורה שהרבי שלהם אמר בלאג בעומר בשנים אחרות. אז הוא סיפר שאחד מגדולי החסידות קראו לו רבי מאיר מפרמישלן. היו לו חסידים גם צעירים וגם מבוגרים. הוא התלבט, הוא היה מדבר ביניהם בנפרד. הוא התלבט למי להקדיש יותר זמן. הוא אמר, כשאני מתבונן בצעירים, יש בהם משהו שמאוד משמח אותי, שהם מתלהבים בנשמת. יש קטע בתפילה שאומרים אותו בשבת, שהנשמה מודה לשם נשמת, קולך התעלל. אומר, הם נורא מתלהבים בנשמת. מצד שני, גם נורא מתלהבים שהם אוכלים. אתה יודע, אוכלים מתוך תשוקה ותאווה כדרך הצעירים. אומר, ואילו המבוגרים, הם מאוד מתונים בנשמת, הם לא, הנשמה שלהם לא מתלהבת שם, רק שגם באוכל הם במתינות. אז הוא אומר, מה עדיף? במי להשקיע יותר? אומר, עדיף את אלו שבהתלהבות. אלו שבהתלהבות באמירת תפילת נשמת, אומנם יש להם גם התלהבות באוכל, תאווה באוכל, רק ההתלהבות באמירת המילים הללו, היא כל כך משמעותית, וזה שיש עניין לא רצוי, הטוב שאנחנו פועלים, והחותם שהוא משאיר, הוא לאין ארוך מהעניינים הלא רצויים. והוא סיפר, אותו רבי ישעיה, בחור צעיר שהתחתן. וכמנהג הימים ההם, החותן שלו נתן לו סכום מסוים, שבמשך מספר שנים הוא לא יצטרך לעבוד, הוא יוכל ללמוד תורה. הוא ישב ולמד, לפעמים ככה השתעמם, ולא כל כך עסק בלימוד, הוא שמע צעדים במרפסת, שמישהו הולך, הוא אמר, אולי באים לראות איך אני לומד. אז הוא למד בהתלהבות ובקול, כשהצעדים התרחקו, ובמשך כמה שבועות הוא שם לב שממש כל הזמן הצעדים הללו מישהו משגיח עליו, הוא למד בהתלהבות רבה וגם הספיק, הספק נאה מאוד, הרבה יותר מאשר שאף אחד לא נמצא בחוץ. אבל יום אחד הוא הרגיש שזה כבר יותר מדי. אז הוא פתח את הדלת וראה שחתול הולך לשם במרפסת הלוך הזו. אז הוא אמר, כל התורה הזו שלמדתי זה בשביל החתול? נורא התבאס. הוא נסע לרבי נפתלי מרופשיץ, לגדולי הצדיקים באותה עת. נפתלי יודד אותו, אומר, עדיף ללמוד בהתלהבות מפני החתול, אפשר לא ללמוד. ואחר כך, אחרי שהתרגלת ללמוד בהתלהבות, אז אחרי שנודע לך שזה החתול, אבל כבר פיתחת את המיומנות הזו של ללמוד בהתלהבות. זה רק, הוא לא התפעל מזה. הסיפור הזה מופיע בכמה גרסאות. יש גרסה שמופיע אצל חסידי קוצק, שהם היו מאוד בעניין של אמת, ואפילו בזו לכל דבר שהוא חיצוני. אז שם יש מסורת של הסיפור הזה, ששם זה נגמר, שהוא גילה שזה חתול, אמר, איזה בסה, כל מה שלמדתי זה בגלל החתול. בלי המשך. בגרסה הזו, זו גרסה שהוא הולך לרבי שלו, אומר לו, איזה יופי. אז הפעם זה היה חתול שעורר אותך, זה טוב שיש איזה אינטרס, זה טוב שאתה חושב שמישהו רואה אותך. כי אז אתה מפתח הרגל. אנחנו אומר שהרגל הלימוד עולה על הכל. בשביל זה, זה טוב ללמוד על מנת לקבל פרס. או כל מיומנות שהיא. כי אחר כך, הפרס כבר לא יהיה, רק ההרגל הפנימי והחיבור הפנימי ימשיך להיות איתנו. אז נחזור לאותו רב מאיר מפרמישלן שהתלבט באיזו קבוצה יותר להשקיע. האם בצעירים שורים נשמת והתלהבות רבה וגם אוכלים בתאוותנות רבה, או במבוגרים שהנשמת שלהם בקירות, רק גם אכילה שלהם בקירות. אז הוא אמר, עדיף בצעירים. התלהבות שלהם היא מפתח טוב. הוסיף שם הרבי שראיתי בשבת. ואנחנו רואים שבסיפור הזה יש שתי אופציות. יש אופציה של נשמת בהתלהבות ואכילה בהתלהבות, או נשמת בקירות ואכילה בקירות. הוסיף הרבי אמר, אבל האופציה של אכילה בהתלהבות ונשמת בקירות עליה לא שמענו. רוצה להגיד שזה כאילו בסיפור הזה על אותו רב מאיר מפרמישלן זה לא מופיע. אז כשקראתי את הסיפור הזה, אמנם קראתי אותו רק בשבת אחר הצהריים, אחרי שכבר הייתה התפילה של נשמת, כי באמת אמרתי את זה די בקרירות. גיליתי שכנראה כבר הגיל מתקדם, כי אמרתי לעצמי, מה בעצם היה לי בשבת הזו? גם נשמת בקרירות וגם האכילה הייתה בקרירות. לא, זה אוכל חם. ולהחזיר את ההתלהבות לחיים, להחזיר את התשוקה. באמת, חסידים ידעו להכין את עצמם לתפילה שיש שם משהו חי. באמת זה מתחיל לקטע הזה במילים, נשמת כל חי, תברך את שמך אלוקים. וזה קטע בודד שאפשר להתעצם איתו, להיות... לפעמים אומרים לבן אדם, תיקח עניין גדול ורחב להעמיק בו, זה קשה לו, אבל נקודה אחת, שאיתה להתמקד זה אפשרי, לחיים לחיים. השתיקות הללו זה חלק מהשיעור, כן, זה מסרים שמועברים באופן אחר. שאתם... אמרתי לכם בשבוע שעבר על הספר של הרב שלמה ריסקין, הרב של אפרת, נקרא ציוני דרך בהוצאת ידיעות אחרונות. הרב זסון המליץ לי לקרוא אותו. אני נורא נהנה ממנו. מהספר. זה פרק שקראתי בשבת. הוא מספר הרב ריסקין שהוא היה נער בן 12 שם בשכונה בניו יורק. בפעם ראשונה הוא הלך להתפלל עם חסידים. היה צריך לעבור דרך שכונה של בני מיעוטים שם, שבדרך כלל היו שם קטטות וסכנה ללכת. הוא החליט שמה שיהיה בדרך הוא לא יתעכב, לא יתעסק איתם. והוא מגיע לשם, אל אותו בית כנסת של הרבי מצאנז, כך קראו לו. אומר, הייתה שם תפילה שהוא אף פעם לא שמע כמותה, בכזו חיות, בכזו התלהבות. זאת אומרת, זה ממש היה לו חשמל באוויר. ואז מגיעים לקטע שבו יש בפרשת כי תבוא, וגם בפרשת בחוקותיי, שאנחנו נקרא אותה בשבת זו, יש את הכללות שמוזכרים, חלילה, אם עם ישראל לא ינהג כראוי. ובדרך כלל נהוג לומר את זה בשקט, בהבלעה, ולמהר לעבור את הקטע הזה. ואותו בעל קורא, שם בבית הכנסת קורא את המילים, הרבי אומר לו, תקרא יותר בקול. הוא חשב שהוא לא מבין, כי נהוג לקרוא את זה בשקט, וככה הרבי חוזר על זה פעם שנייה. ואחרי שהוא סיים, אמר, אחים ואחיות יקרים, אנחנו בשואה כבר קיבלנו די ויותר. אז אין לנו מה לחשוש עכשיו אנחנו רק פנויים לקבלת הטוב. אז אמר להם, אבל הטוב הזה לא יהיה כבר באמריקה. בואו איתי לארץ ישראל. ובאמת הוא עלה עם הקהילה שלו לארץ, הוא בנה את קריית צאנז בנתניה, וגם את בית החולים לניאדו, שהוא הקים שם. אז בספר הזה, אני ממליץ לכם לקרוא אותו, למרות שאני לא מרבה בהמלצות ספרים, רק מה שקורה, כשמישהו מתלהב מספר, זה אומר שזה נוגע בו באופן אישי. הרבה פעמים המלצות לא עובדות. זאת אומרת, יש מי שלא מתייחס להמלצה, זה המקרה הטוב. מקרה לפעמים יותר מאכזב, שיש מי שמתייחס להמלצה, והוא בא מלא ציפייה, אומר, ביידיש אומרים, נו, שוין, נחמד, וזה... אני כבר קרא לי כמה פעמים, גם ספרים שהמליצו לי, גם ספרים שהמלצתי לאחרים. במיוחד, אנשים יקרים לנו, שאנחנו מתלהבים ממשהו, רוצים שהם גם יחוו את זה. אחרי שאמרתי את הערת העזרה הזאת, שהמלצות לפעמים, גם תקראו, תגידו נחמד, אבל... בוא נאמר שאולי הרצאות של מיכי יותר מעניינות מהטעם הספרותי שלו. בכל אופן, זה מסוג הספרים, זה קורה לי באופן נדיר, שאני אומר שיגמרו לאט. אני בינתיים מאוד נהנה מזה. שבת האחרונה גם היינו בפרק ד' של פרקי אבות, ששם, במשנה הראשונה, כל פרק שיש בו את המשנה הראשונה, היא מקבלת יותר יחס, יותר כבוד. אז יש, כתוב בן זמר אומר, ויש ארבע תכונות שמוזכרות במשנה לאדם המוצלח. זה חכם, גיבור, עשיר ומכובד, זה הכל, אנחנו לא צריכים יותר מזה שום דבר. חכם, גיבור, עשיר ומכובד. עכשיו, זה לא סתם שהוא אומר את זה. למה הוא צריך לומר איזו חכם, איזו עשיר, שנפרט את זה? זה במילים אחרות, זה הנחיה לאותה עשירות, זה הנחיה לאותה חוכמה. אז הסדר הוא, זה חכם, גיבור, עשיר ומכובד. איזו חכם? הלומד מכל אדם. אומרת שהוא מבין מכל אדם שנקרא על דרכו, יש בו משהו שהוא בר לימוד, יש בו משהו שיכול להועיל לי. עכשיו, הביטוי חכם פה הוא דו משמעי. זה גם חכם, עצם זה שאני מבין שיש מכל אחד מה ללמוד, זה כבר אומר שאני חכם. הידיעה הזאת שבכל אחד יש בו משהו, זה עצמו יכול דבר חוכמה. וכשאני לומד מכל אחד, אז באמת אותה חוכמה משביחה. יש פה משהו שהולך ומתעצם. והפסוק שהוא מביא לזה, אל כל אחד מארבעת הדברים הללו, הוא מביא פסוק. והפסוק מוסיף המון. הקראוי להתבונן בו. אז הפסוק הראשון, זה נאמר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. מה זה מכל מלמדי השכלתי? זה גם כל מי שאני פוגש, הוא מוסיף לי. יש לו התבוננות שונה. אנחנו רואים את זה שיש חברותה, או שאנחנו רק קשובים לדעתו של האדם האחר. איתו מתגלה ראייה או זווית שכלל לא חשבנו עליה. רק שתדעו שזו חוכמה שהיא הולכת ומתפתחת. העניין הזה הלומד מכל אדם. זה לא משהו שמעיד על פתיחות, זה משהו אקטיבי הלומד מכל אדם. עכשיו, הלומד מכל אדם, אומר שיש קשב, שהנה עכשיו אני עומד לשמוע משהו משמעותי, אז אני מפנה יותר מקום מאשר התנועה הרגילה שלנו, שהיא להשמיע את דברינו. איזה הוא גיבור, כובש את יצרו, תקראו לזה איפוק או ריסון עצמי, שנאמר, טוב ערך אפיים, ומושל ברוחו מלוקד עיר. לוקד עיר זה לוחמה בשטח בנוי, זה הרבה יותר מורכב מאשר לוחמה בשטח פתוח. עכשיו, מושל ברוחו זה גם מיומנות מתפתחת. כשאני לומד ריסון עצמי, עכשיו זה לא ריסון במובן של הדחקה או במובן של התעלמות מצרכים, זה אותו ריסון שאני מדבר על מה שמיותר, על מה שלא מביא תועלת, זה דיבור מיותר או מזון מיותר, וההתגברות הזו היא אחר כך באה לעזרתי, והדברים שאנחנו צריכים בעצם אנרגיה של גבורה. אנחנו צריכים להתקדם מול משימות שלא מספיקה לנו האנרגיה הרגילה שלנו. כי מה זה בעצם גיבור? בדימוי הרגיל, מבלי להעמיק, הוא נאבק במישהו שמונע ממנו להתקדם. אז ככה גם כן, כל אחד מאיתנו יש לו את המכשולים שהוא פוגש בדרכו, והמכשולים הללו, אם אין בנו את אותה גבורה, אנחנו נרתעים מהם ונשארים במקומנו. אז הגיבור, הוא עובד על העניין, שוב, מפתח את זה, של מושל ברוחו, טוב ערך אפיים, ומושל ברוחו מלוקד עיר. הוא לומד לפתח ריסון עצמי. והכי טוב לפתח את זה מדברים קלים. אם בן אדם בעיצומו של תשוקה, או משהו, קוראו לזה, בעיצומה של תאווה אקטיבית, לפעמים זה לא הזמן המתאים להתחיל לתרגל את זה. רק יש פעמים שאני סבר ובא לי עוד קצת לנשנש. לתרגל ריסון בסיטואציה הזו, זה הדרך הכי טובה. לתרגל את זה במקום ובזמן שזה נוח. כי אז, כמה שאני אתקדם, זה תמיד יהיה נוח יחסית. גם, אתה אומר לבן אדם, בהתחלה תלך למשל 100 מטר. זה נוח לו. אבל כשהוא רגיל לזה, גם כשהוא ילך קילומטר, זה שוב, זה נוח. כי הוא התפתח. זאת אומרת, הריסון העצמי, ההתגברות, לתרגל את זה מבחירה, בזמן שההתמודדות היא סבירה. לא שאני צריך ממש לנהל מאבק. וזה פלא איזו התחזקות משיגים מהמושג הזה שנקרא מושל ברוחו. ומה? מה נותר לנו אחרי זה? אנו חכם, גיבור ועשיר. עכשיו ברור לכם גם שארבעת הדברים הללו הם מזינים אחד את השני. יש פה תהליך של התפתחות והעצמה הדדית. זאת אומרת, אני בכוונה לא מתחיל מההתחלה, כשאני מתרגל את המושל ברוחו, אני יותר מפתח גם קשב ללמוד מאחרים, כי אני מושל ברוחי מלהתפרץ, לומר את הרעיונות שלי ואת ומפנה מקום לזולת, ואז אני יותר שומע דברים שלא הייתי שומע לולי הייתי כל הזמן מדבר בעצמי. זאת אומרת שהמשנה הזו יש בה סוד. מה זה אומר הסוד? שהיא לא רק כפשוטה, אלא כל אחד מהארבעה שאני מתרגל אותו, הוא מפנה לי את הדרך ומאפשר לי להתעצם עם שלושת האחרים. ומי שרוצה להיות חכם, גיבור, עשיר או מכובד, זו ההזדמנות. בואו והצטרפו אליי. אולי הייתם רוצים שיהיה גם חכם, גיבור, עשיר, מכובד ויפה, נכון? אפשר להגיד נכון. באמת, כשבן אדם מפתח את אותה חוכמה פנימית, הוא מקבל גם את היופי, שלמה המלך אומר, חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים הופכים לפנים מהירות. ואנחנו נמשכים לפנים מהירות. ומה זה חוכמת אדם תאיר פניו? זה אותה חוכמה פנימית. איזו עשיר? שמח בחלקו. אז מה זה שמח בחלקו? שמח כבר בחלק. זאת אומרת, יש לנו את השלם ויש את החלק, והפרפקציוניסט אומר, אין סיבה לשמוח בשלם, אין סיבה לשמוח בחלק, כל עוד אין את העניין השלם. השיר האמיתי זה נוטריקון, המילה השיר זה ער יש. הוא ער, ער אני, ליש, ליש הטוב. רק את אותה מילה אפשר גם לקרוא ביש רע. זאת אומרת, שזה בעצם ההפך מ... אז השמח בחלקו זה עבודה מודעת של לשמוח בחלק. איזה השיר השמח בחלקו שנאמר, הגיע כפיך ותאכל, אשריך וטוב לך. אז פה יש גם, מה שבן אדם עושה בעצמו, זה עוד לימוד שנרמז פה. דברים שאדם עמל עליהם פיזית, מביאים סיפוק נפשי גם. יגיע כפיך ותאכל, אפשר לפרש את זה במובן של פרנסה. רק פרנסה, בן אדם יכול להיות איש הייטק, יכול להיות מרצה, יכול להיות כל דבר. הרמוז פה שאני אומר סוד, כל פעם שאנחנו משתמשים במילה סוד, זה דברים שהם יכולים להיות ידועים, אבל אנחנו לא פונים להרים אותם. יש פה הבנות, נסתרות, ואנחנו לא פנויים להשתמש בהם. אז יגיע כפיך כתאכל, הסוד פה זה הביאור של המילים כפשוטם. יגיע כפיך, שבן אדם עמל בעמל כפיים, זה מרפא נפש. ריפוי בעיסוק, רמוז, יגיע כפיך כי תאכל. אז לכן, אפשר לרמוז פה גם כן, שאם בן אדם תורח ועמל על הכנת מזונו בעצמו. אפשר לקנות אוכל מוכן, ישר. כמובן שלא תמיד הרומנטיקה הזו יכולה להיות זמינה או ריאלית, ויש אילוצים. רק שתדעו, במקום שיש בחירה או יש זמן, וזה מתחבר עם תחביב, זה מביא ריפוי. זאת אומרת שמתוך זה שאנחנו מדברים פה, זה מתברר שזה לא רק עמל כפיים, זה עמל כפיים שקשור במזון. שוב, בדרך כלל משתמשים בפסוק הזה לתאר שבן אדם שמתפרנס מגיע כפיו, תאכל, הכוונה היא שהוא אוכל ממה שהוא מתפרנס. וזה ודאי גם נכון. יש פה משהו, נקודה יותר פנית, שבן אדם יגע על ממש, הוא אוכל את מה שהוא הכין בעצמו. זה סוד הריפוי. שוב, המילה סוד, שזה לא תשמע דרמטית מדי, זה כל פעם שאנחנו מאירים דבר שהוא מובן, הוא לא איזה גילו דרמטי, רק אין בו שימוש. אנחנו כאילו שומטים אותו, שומטים את ההבנה הזו, ואומר, טוב, זה מובן לי, זה לא, שזה לא צריך קורס, שיספרו לי את העניין הזה. והאחרון, מה נותר לנו? איך הוא בא? זה לנו חכם, גיבור, עשיר ומכובד. מה זה להיות מכובד? לפני שאנחנו מעמיקים בתובנות של בן זומא, שכל מה שהוא עושה פה הוא בעצם מראה לנו שזה לא משאבים חיצוניים. הוא מראה לנו גם שזה לא קשור בתכונות או בכישרונות שאין לי אותן. הרי למה אדם צריך חוכמה בשביל להתמודד עם אתגרי החיים? למה צריך בן אדם גבורה בשביל להתמודד עם המכשולים? למה אדם צריך עשירות? שיהיה לו משאבים לעשות את מה שהוא רוצה לפעול. למה אדם רוצה להיות מכובד? מה?
מקום חברה.
זה מקום?
יופי. אבל אמרנו שזה דברים פנימיים, זאת אומרת שהמכובד הוא בעיני עצמך.
זה שאת כבר מעמיקה, אבל אנחנו קודם כל רוצים, זה כבר מה שנקרא התובנות של הקורס. אבל בדיבור הפשוט, למה האדם רוצה להיות מכובד? כמו שהיינו אמורים להתחיל את זה, למה האדם רוצה להיות עשיר או גיבור, ואז להגיע לתובנות הרוחניות הללו. ילד אומר שהוא רוצה להיות גיבור בשביל להתמודד עם אלו שמציקים לו. הוא רוצה להיות עשיר, שיוכל לקנות לעצמו כל מה שהוא רוצה. אז אם ככה, לפי התובנות הפשטניות האלו, למה הוא רוצה להיות מכובד? שכולם ידעו כמה שהוא בעל ערך. אדם מכובד זה בעצם שאחרים רואים בו ערך, הוא מוערך. ואפרופו טיפים של זוגיות, הרב איזנסון אמר לי פעם, שאלתי אותו מה לדעתו הדבר הכי חשוב בזוגיות. עכשיו, זה כמו שאומרים למישהו, פסוק לי פסוקך. בשיחות אחרות הוא אומר לי דברים אחרים, אבל הייתה שיחה ספציפית, אני זוכר אותה בחווה, או היה אצלנו איזה ערב, היה ירח מלא, טיילנו ככה ב... שאלתי אותו מה הכי חשוב. אז הוא חשב קצת, אמר לי, הערכה. שאני מעריך את הזולת. כמובן שיום אחר או אדם אחר יכול להגיד תובנות אחרות, אבל הערכה, מה זה אומר? זה מאוד דיבר אליי, שיש לזולת ערך בעיניי. הרי כל תשובה, יש אנשים שיכולים לנסות להתחכם על זה, להגיד, אני מאוד אוהבת אותו, אבל אני, מה לעשות, אני לא מעריכה אותו. זה ברור לנו שזה לא הולך משפט כזה, נכון? לא יכול ללכת. יותר מזה, אם יש הערכה, זה, מה זה אומר הערכה? שאני רואה ערך, כמו תכשיט יקר, יש בו איזו תכונה או עניין שבעיניי זה מאוד משמעותי. טוב, תזכרו את הטיפ הזה שנאמר פה בהבלעה, ערך. טוב, יש, המושג ערך זה יש לאלו שבזוגיות קיימת ולאלו שלקראת זוגיות. טוב. בכל אופן, אז למה אדם רוצה להיות מכובד? הוא רוצה להרגיש ערך. מה הוא בעצם רוצה? הוא זקוק לזולת, נכון? אז להיות מכובד, אני זקוק למבט של האחר שיראה בי אולי את מה שאני רואה בעצמי. אז מה אומר שם בן זומא? איזה מכובד? הוא מכבד את הבריות. על פי אותו מהלך. רוצה להרגיש בעל ערך? אז בוא תתרגל לראות ערך אצל אחרים. ולא רק זה, המילה בריאה בהיררכיה החזלית מסמלת מישהו נחות. אדם מסמל מישהו עם התפתחות נפשית רוחנית, ובריאה מסמל מישהו בדרגה נמוכה. מה הכוונה? שהוא לא עשה עם עצמו שום עבודה. אז אומרים לו, בוא תכבד את הבריות, תעשה תרגול, תחפש דווקא את אותם אלו שמבבת ראשון הם בתחתית הסולם החברתי, תמצא בהם איזה נקודת ערך, לכבד. משהו להוקיר בהם. זה שונה מללמוד מכל אדם, זה ודאי. אמרנו פעם ש... לפעמים יש מישהו שהוא לא רוצה ללמוד מהזולת, אז שואל אותו הרב שלו, המורה שלו, אוי, אבל חכמינו לימדו אותנו, איזו חכמה לומד מכל אדם, אז אותו תלמיד עונה בחוצפה, אומר, נכון כבוד הרב, אני מאמין לכל מילה של איזו חכמה לומד מכל אדם, אבל זה לא בן אדם זה, אם היה בן אדם הייתי לומד ממנו, הוא לא בן אדם. אז אם הוא לא בן אדם, מה הוא? תשמעו לכם, אפשר להגיד על מישהו לא בן דם, אז מה הוא? הוא בריאה. בסדר? אז אם שפטת אותו, ובשיפוט שלך הוא בריאה, אז יש לך שיעורי בית אחרים. במקום ללמוד ממנו, בוא תכבד אותו. תמצא משהו להוקיר בו. זה שונה מללמוד. ללמוד שאני פתוח לקבל איזו הנהגה, להפנים בתוכי. לכבד זה, בוא תמצא מה להוקיר בו. זה גם, זה תרגול נפלא. תדעו לכם שעם המשנה הזו, אפשר... מה אפשר? אפשר להגיע למקומות הכי נפלאים. רק אם עובדים איתה באופן שבו דיברנו, זאת אומרת, גם כל אחד בפני עצמו וגם כל אחד שהוא מזין את האחרים. זאת אומרת, יש, בכל גיבור יש בו גם חכם עשיר ומכובד, בכל חכם יש בו גם גיבור, רגע, מה אמרתי עכשיו? כן, עכשיו בכל עשיר יש בו גם חכם, גיבור ומכובד, ובכל מכובד, שלהגיע לשלמות המכובדות, יש מכובד שבמכובד, חכם שבמכובד, גיבור שבמכובד. מה את חושבת שאני כן מבין? קמתי לומר שעכשיו עובדים על להיות מכובד, אומר איזה הוא מכובד, אומר אתה רוצה להשיג את זה. אז אתה צריך לעבוד גם בתוך הקורס של המכובד, הנושא העיקרי, מה שנקרא מקצוע ראשי, זה לעבוד על לכבד כל אדם. חוץ מזה, אתה צריך גם ללמוד מאותה בריאה, אתה צריך גם להיות, להשתמש בכל שלושת הדברים האחרים שמופעים במשנה, באופן מינור בשביל להשיג את התכונה של המכובדות. מה שאני מנסה לומר, שזו מערכת שמזינה את עצמה. כל פרט עומד בנפרד, וארבעתם ביחד יוצרים אדם עם עוצמה לא רגילה, ויפה, וחשוב. למרות שזה יכול להישמע שמספיק לנו חכם, גיבור, עשיר ומכובד, אני טורח להדגיש שיפה גם חשוב. ומה אמרנו?
אבל אתה אמרת משהו על המכובד. הכל ברור, הבנתי כבר מה אתה אומר, הבנתי את זה, אבל... במכובד, אתה הכנסת את המכובד לכל דבר, גם את המכובד. זאת אומרת, בסוף, שיר ומכובד, זאת אומרת, למה דאגת להגיד המכובד בכל דבר משלושת הדברים שצריכים להיות ביחד?
טוב, זה אולי צריך לומר שזה הייתה המכה קודם זמנה. אני רציתי לומר שעובדים על כל פרט בנפרד, ועובדים על כל פרט עם תובנות משלושת האחרים שהופיעו באותה משנה. זה מה שרתי. על כל אחד מארבעה, כל אחד מארבעה, אם הוא רוצה להיות ב... שוב, אני אשתמש במילה סוד. המשנה הזו, יש אותה כמו שהיא מופיעה. ויש גם קטע שהוא נסתר. הקטע הנסתר זה מה שאני מגלה לכם עכשיו. שלעבוד על חכם זה גם ללמוד מכל אדם, אבל גם להשתמש... בשביל להיות חכם בגבורה, וגם להשתמש בעשירות, וגם להשתמש במכובדות. וכשלהיות גיבור, זה לעשות מה שכתוב שם על גיבור, וגם להשתמש בחוכמה, בעשירות ומכובדות. רק איך עושים את זה, הוא צריך להעמיק. מה שנותן לכם זה רק את החשק, למי שרוצה להבין במשנה אחת פשוטה, איך אפשר להשיג את הדברים נפלאים. זה מדע העתיד. לגולות את מה שגנוז שם. בבקשה.
אתה מקודם אמרת, זה השש השמח בחלקו, ואני מבינה את זה. גם באור לימוד ימים אני מבינה את ה... אבל אני חושבת על זה שאם חנה קוראים את השמות, אם חנה הייתה מקשיבה לבעלה, שהוא אמר, אני טוב לך מה עשה בלב. בואי תהיה שמחה איתי. אבל המהירות שלה...
היא אפילו אמרה לאלי שהיא אישה קשת רוח. היא דחפת אותה להתפלל, 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 וקיבלה בן. אז יכול להיות שאם הייתה שמחה בחלקה, לא היה את שמואל הנביא. אני גם מדבר על מרירות שיש לה עניין, שלעומת עצמות זה כוח פועל. זה לא להיות שמח בחלקה בחלקי, זה דבר שהוא כתוב רק פנימית, אבל... שמח בחלקו זה לא מונע מאיתנו מלבקש על שאר דברים. זה גם להוקיר את הקיים. בכל מקרה, ההערה שלך מתקבלת. אמנם היא לא יותר את מה שאמרתי, אבל זה לא אומר שמה שאמרתי הוא מושלם. זאת אומרת, אפשר להשתמש, אפשר להשתמש במובן הזה של, נקרא חדווה מסתרדה או בחייה מסתרדה. כתוב בזוהר הקדוש שבן אדם יש לו יכולת להיות מאוד שמח ממה שיש, ולשאת תפילה ודמעות על מה שחסר. רק שה... בדרך כלל טבע האדם שבאמת הוא ממוקד במה שחסר. וגם אם הוא מודה, זה יותר כתרגול כזה, אבל הוא לא באמת מורה איזשהו טוב שממלא אותו. יותר מזה, מה שאני מבין, שאדם שהוא שמח במה שיש, אז הוא מצליח למשוך אליו את מה שחסר, את מה שעדיין איננו. זה לא שהוא מוותר על השלם. כמה שהוא עושה יותר עבודה עם מה שקיים, הוא מושך את זה. רואים גם שיכול להיות. תראי, עכשיו אני אומר פה דברים לא מתוך הבנה, מתוך ככה השראה, שאם חנה לא הייתה במרירות, יכול להיות שהייתה זוכה לבן שיהיה שלה. בתפילה שהיא עשתה, היא השיגה בן, כאילו לזה משכה, כביכול ברוחניות בן, אבל שהיא לא יכלה שהוא יישאר שלה, הייתה צריכה להקדיש אותו לשם. זו אגב הסיבה שהרבה אנשים שנמצאים במצוקה נודרים, וזה מובא, יש לזה מקור אצל חז"ל, כמו יעקב אבינו, כמו חנה, כמו יעבץ, יש עוד כמה דוגמאות. ואז מה קורה בנדר? אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, שנקבל את הישועה, את כל הישועה נקדיש אליך. רואים את זה בכמה מקומות. של... רק מה שאני אומר עכשיו, זה דברים שראוי להעמיק בהם ולהרחיב עליהם, ולהגיד אותם ככה בשטחיות, אבל מה שניסיתי להגיד עכשיו, שאם חנה הייתה רק שמחה בחלקה, הייתה משיגה בן לגדל בבית. על ידי התפילות שלה, השיגה בן שהוא היה צריך להיות, הקדישה אותו להשם. הוא היה איתה זמן מסוים בינקותו, ואחרי זה הוא כולו קודש להשם. אמנם, זה נפלא מאוד, היא זכתה לבן שהיה מנהיג של עם ישראל, יותר גדול ממשה ואהרון. אבל לכל אופן, שאלת, מה שעניתי לך עכשיו זה באמת בא לי באשרה, אני לא יודע אם זה מבוסס. זה גם דיבור שאם יהיה פה רב רציני, אני יכול לחטוף על הראש מדיבור כזה. מה אתה ממציא כאילו דיבורים? אז אם אני אומר על עצמי שיכול לבוא, שאני... יש לי את היסוס הזה שיבוא מישהו ויכול להגיד לי מה אתה ממציא כאילו דיבורים, זה נותן לי את היכולת לשיחה חופשית. אז שתדעו, אז עלה פה מסר נפלא שעם השמחה שהייתה לה, הייתה משיגה בן לגדל בבית, עם המרירות היא משיגה בן שהייתה צריכה להקדיש אותו לשמיים. וזה לא... ואנחנו מבינים שהיסטורית ודאי שהרבה יותר טוב שהשיגה בן שהיא הקדישה אותו לשמיים. שקול כנגד משה ואהרון. זה סוד הנדר, שבן אדם במצוקה והוא נודר. רוצים לדעת מה לנדור, וכאילו לנדור שאותה מצוקה, אם כביכול המצב ישתנה ואפטר מאותה מצוקה, יהיה לי איזה שפע. יש בן אדם שהוא בסכנת חיים, כמו יעקב אבינו, או יש בן אדם שהוא רוצה פרי בטן, או יש בן אדם שהוא במרירות, בדיכאון, כמו אותו יעבץ, גם אם זה לא אומר לכם כלום, נזכיר אותו באחד השיעורים הבאים. אז הוא נודר שיגיע השפע שבו הוא מעוניין, או הצלה שבו הוא מעוניין, ואת אותה הצלה הוא ישתמש בה לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט לנדור ככה. הרבה אנשים, חס ושלום, נודרים, וכשמגיעה הצלה, אומרים, רבותו שלום, הסתדרתי. כשאני נדרתי, חשבתי שזה לא יסתדר. אבל בסוף הסתדרתי. הוא אומר, אם הייתי יודע שזה בסוף יסתדר, לא הייתי נודר. תודה לך על השאלה שממש פתחה...
זה זווית, אבל כשאני קוראת את זה, זה מרגיש לי בבטן שהקדוש ברוך הוא שם את הסיפור הזה, כדי הוא רצה ללמד...
יותר מזה, את כל הלכות תפילה, חז"ל לומדים מתפילת חנה. בוא לספר לך על עצמי, לפעמים אני הולך להתבודד בשילו, אנחנו שכונה של שילו, איפה שהיה המשכן, ואני יורד לתל, איפה שאתר העתיקות, ובמרכז התל, עשו שם, איפה שכנראה היה תפילת חנה, יש כזה מתקן להדלקת נרות, ותא מחוסה מגשם ושמש, יש שם תפילת חנה. שלמרות שזה אתר ארכיאולוגי שבאים אנשים מכל העולם, יש גם מקום תפילה לומר תפילת חנה. ואני מגיע לשם בדרך כלל שעות שאין להם מבקרים, ונעצר שם במקום לומר תפילת חנה, בתל שילו. כדאי לבקר שם, זה ממש אתר חזק מאוד, ולומר תפילת חנה. אז בעצם זה שכל הלכות תפילה לומדים מתפילת חנה. אז בוודאי, וגם חלק ממה שחזל דורשים לטובה את פנינה, אשתו השנייה של אלקנה, קוראים לה צרתה, שכתוב שהתנהגה מאוד לא יפה אל חנה. ממש הייתה מקניטה אותה. ו... אז יש דעה בחזל שאומרת שהתכוונה לשם שמיים, היא ראתה כביכול את חנה שמחה בחלקה. והיא רצתה לעורר אותה לכזה כאב שיהיה לה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז פתאום זה מזה, אנחנו מגלים זוויות שלפעמים, בן אדם עובד על שמח בחלקו, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אסתדר לך עוד ועוד נתונים, רק שתצעק, אוי, תתה. כן. שמה אתמול?
נגיד, אתה מסתכל פה, אתה אומר, מה עשיתי? ואיך אתה, איך אתה מחזיר עצמך את החיות או את החוסר ורסם בזה? כי מה אתה מעץ
עצמך? אמי מעלה השלום הייתה אומרת, מקבלת את עצמה כשוגה ולומדת לעלות שוב. לעלות שוב. לעלות זה לתת, מקבלת את זה, כי יש איזו אכזבה, אני אשגה, אני ככה בהתקדמתי ולמדתי, עוד אני מלמד אחרים, מקבלת את עצמה כשוגה ולומדת לעלות שוב. יהיו ברוכות, והמשך שבוע נעים.